עירובין פעיבו ומודלף, אומרת המשנה, המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, חצר שיש בה כמה בתים ששייכים לאנשים שונים, ואחד מדיירי הבתים עזב בערב שבת את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. השאלה היא, האם אותו דייר שהלך לשבות בעיר אחרת אוסר על בני החצר? האם הוא צריך לערב עירובי חצרות עם שאר בני החצר? האם נאמר שמכיוון שיש לו בית בחצר, הוא צריך לערב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, ואם הוא לא יירב איתם, הוא אוסר עליהם? או שמה, מכיוון שהוא לא דר בביתו בשבת, מכיוון שבערב שבת הוא עזב את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, הוא לא אוסר על בני החצר, גם אם הוא לא יירב איתם עירובי חצרות, כי הוא לא נמצא כאן בשבת? השאלה הזאת יכולה להיות לא רק ביהודי, לא רק כאשר אחד מדיירי החצר היהודים עזב את ביתו לשבת, אם הוא צריך לעשות עירובי חצרות עם שאר בני החצר, אלא השאלה יכולה להיות גם לגבי גוי לעניין שכירות. גוי שגר בחצר אחת עם יהודים נוספים, הדין הוא שהיהודים לא יכולים לערב ביניהם עירובי חצרות עד שיזכרו מהגוי את רשותו בחצר, כפי שלמדנו לעיל בתחילת פרק אדר. השאלה היא, מה הדין בחצר שגרים בה כמה יהודים עם גוי, והגוי עזב את ביתו בערב שבת, האם גם אז צריך לזכור ממנו את רשותו כאשר הוא לא נמצא בבית בשבת? נקרא את דברי המשנה. אומרת המשנה, מניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. רש"י לעיל בדף ממזיין עמוד א' אומר שמדובר שהוא עזב את ביתו בערב שבת. מדברי רש"י משמע שאם הוא עזב את ביתו בשבת עצמה הוא בוודאי אוסר. כך גם משמע מפשטות לשון הטור בסימן שינה אין א'. אבל המוגנברום בתחינת סימן שינה אין א' כותב שגם באופן שהוא הלך בשבת עצמה הוא לא אוסר, לאותם שיטות שסוברות שהוא לא אוסר, כפי שנלמד מיד. המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, אחד נוכרי ואחד ישראל, הרי זה אוסר דברי רבי מאיר. רש"י מסביר שרבי מאיר סובר שדירה בלא בעלים שמו דירו, ולכן סובר רבי מאיר שגם אם הוא לא גר בבית בשבת, הוא אוסר על שאר בני החצר אם הוא לא יירב איתם. רבי יהודה אומר אינו אוסר. רבי יהודה סובר שדירה בלא בעלים לא ישמו דירו, ולכן סובר רבי יהודה שאחד מדיירי החצר שלא יירב עם בני החצר, אינו אוסר על שאר בני החצר אם הוא עזב את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. שיטה שלישית בעניין, רבי יוסי אומר, נוכרי אוסר, ישראל אינו אוסר, לפי שאין דרך ישראל לבוא בשבת. רבי יוסי סובר שנוכרי שעזב את ביתו אוסר על בני החצר עד שיזכרו ממנו את רשותו, כי הוא יכול לחזור חזרה לביתו. רש"י לעיל בדף סמך בית עמוד בית מסביר שיש לחשוש שמה הוא יחזור חזרה בשבת, ובני החצר ימשיכו לטלטל בחצר באיסור. התפארת ישראל מוסיף שאין אוכנמי אם הגוי הלך מביתו למרחק של יותר מיום, כיוון שאין אפשרות שהגוי יחזור בשבת, במצב כזה הגוי אינו אוסר. אבל ישראל שעזב את ביתו אינו אוסר, כי אין דרך ישראל לחזור לביתו בשבת. המאירי מסביר שישראל שעזב את ביתו מערב שבת אינו יכול לחזור לביתו בשבת משום איסור תחומין. לפי זה משמע שאם הוא בתוך התחום הוא כן אוסר. ושיטה רביעית בעניין, רב שמעון אומר, אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר, אינו אוסר, לפי שכבר הסיע מליבו. רב שמעון סובר שלא רק אם הוא עזב את ביתו והלך לעיר אחרת הוא לא אוסר, אלא אפילו אם הוא עזב את ביתו שבאותה חצר והלך לשבות אצל ביתו שגרה באותה העיר, גם הדין הוא שהוא לא אוסר. ולמה? שכבר הסיע מליבו. מה הכוונה כבר הסיע מליבו? כי מסתומה הוא הסיח את דעתו מלהיות בביתו בשבת ואין בדעתו לחזור. עד כאן המשנה. נראית הגמרא, אומר רב הלוך או כרב שמעון, הלכה כרב שמעון שאפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר אינו אוסר. אבל דווקא ביתו, אבל בנו לא. מה שהמשנה אומרת, אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו. ביתו זה בדווקא. כי נוח לאדם לדור אצל ביתו, וממילא, כאשר הוא דר אצל ביתו, הוא מסיח את דעתו מלשוב לביתו בשבת. אבל בנו לא, אצל בנו פחות נוח לו לדור. ולמה? מפני קלתו. דאמרי אינשה, נובח בוך קל באול. אם כלב זכר נובח עליך, זה לא נורא, אול, תיכנס, תיכנס לבית, אף על פי שהוא נובח. אבל נובח בוך גוריוסה, אם כלבה נקיבה נובחת בך, פוק, תצא. אל תיכנס לבית, כאשר כלבה נקיבה נובחת עליך. לכן יש יותר חשש שקלתו לא תסתדר איתו, מאשר שחתנו לא יסתדר איתו. אמירי מוסיף שהאישה היא עיקר הבית. אומרת המשנה, בור שבין שתי חצרות, אין ממלין ממנו בשבת, אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוהה 10 טפחים. שתי חצרות סמוכות זו לזו, ויש ביניהם בור, יש ביניהם בור עם מים. חציו של הבור נמצא בחצר זו, וחציו השני של הבור נמצא בחצר השנייה. אם החצרות לא ירבו ביניהם, אסור לאף אחד מבני החצרות למלות מים מאותו בור. כיוון שהבור עומד בין שתי חצרות, רשות שתי החצרות שולטת בו. ומכיוון שהם לא ירבו ביניהם, הם אוסרות אחת על השנייה. ולכן אסור לשתיהם למלות בור, למלות מים מאותו בור. אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוהה 10 טפחים בין מלמטה, בין מתוך עוגנו, אלא אם כן עשו מחיצה בגובה 10 טפחים שהיא מחלקת את הבור, ואז כל חצר רשאית למלות מים מהחצי שסמוך לרשותה, בין מלמטה, בין מתוך עוגנו, בין עם המחיצה מלמטה בחלק התחתון שבבור, בין עם המחיצה מלמעלה בחלק העליון של הבור. רב שמעון בן גמליאל, אלוהים רבית שמאי, אומרים מלמטה, המחיצה צריכה להיות בחלק התחתון שבבור, ובית הלל אומרים מלמעלה, בחלק העליון שבבור. נלמד בגמרא בעזרת השם מה הכוונה למעלה ולמטה. או מרב יהודה, לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. לפי רב יהודה, גם אם המחיצה נמצאת לגמרי מעל הבור, לא רק כאשר המחיצה נמצאת בחלל הבור, אלא גם כאשר המחיצה נמצאת לגמרי מעל הבור, היא מועילה מכדי שיהיה אפשר לבני החצרות למלות כל אחת מהחצי שנמצא ברשותה. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, אומר אבונה, למטה, למטה ממש. מה שכתוב במשנה, שבית שמאי אומרים למטה, הכוונה למטה בבור ממש, בסמוך למים. אבל לא צריך שהמחיצה תיגע ממש במים, אומר רש"י. למעלה, מה שבית הלל אומרים למעלה, הכוונה למעלה ממש. דהיינו, אפילו אם המחיצה גבוהה הרבה מעל המים. אבל זה וזה בבור, גם בית שמאי וגם בית הלל, מודים שהמחיצה צריכה להיות בחלל הבור, לא מעל גבי הבור. כך סובר אבונה. רב יהודה אומר, למטה, למטה מן המים. מה שכתוב למטה לפי רב יהודה, הכוונה למטה מן המים. דהיינו, לפי בית שמאי צריך לעשות מחיצה 10 טפחים שהיא תחובה בקרקעית הבור. למעלה, מה שבית הלל אומרים למעלה, מה הכוונה? מעל המים, סמוך למים. אבל מחיצה שרחוקה מהמים, גם בית הלל מודים שהיא לא מועילה. אומרת הגמרא, אומר לעירה בבר רב חונון לאביי, עוד אומר רב יהודה, למטה למטה מן המים. מה שרב יהודה אומר למטה, רב יהודה מדגיש מה הכוונה למטה, בקרקעית הבור. אבל אם המחיצה לא בקרקעית הבור אלא מעל, היא לא מועילה לדעת בית שמאי. שואלת הגמרא, מה ישנה למטה ממש דלוי? למה אם המחיצה נתונה בגובה המים סמוך למים, לפי בית שמאי היא לא מועילה? משום דעריב עם מאיה, שהמים מתחת המחיצה מעורבים, והפסק המחיצה לא ניכר בתוך המים, לכן גם שיש מחיצה אסור למלות משם. אם כן, גם כאשר המחיצה למטה מן המים, גם כאשר המחיצה תחובה בקרקעית הבור, נמי או ערי ומאיה, המים מעורבים מעל המחיצה. אז איך היא בועילה? אומר לאלוהי שמיע לוחו דה, אומר רב יהודה, אומר רב ומתו בו משום רבחיה צריך שיראו ראשן של קנים למעלה מן המים טפח. דהיינו, למטה הכוונה שצריך שהקנים העליונים יגיעו עד למעלה מהמים. הם צריכים להיראות מחוץ למים. חוץ מהעשרה טפחים שהמחיצה צריכה להיות בתוך המים, צריך היכר של המחיצה גם מחוץ למים. ותאו, עוד אומר רב יהודה למעלה, למעלה מן המים. רב יהודה אומר שמה שבית הלל אומרים למעלה, הכוונה למעלה מהמים, סמוך למים. אבל לא למעלה ממש. לא אם המחיצה נמצאת בחלל הבור רחוקה מהמים, שאז גם לפי בית הלל לא מועילה. שואלת הגמרא, מה ישנה למעלה ממש דלא ידע ריב עם מה? אם המחיצה למעלה רחוקה מהמים, למה היא לא מועילה? כיוון שהמים מתחתיה מעורבים, ואין הפסק המחיצה ניכר בתוך המים. אם כך, גם כאשר המחיצה למעלה מן המים סמוך למים, עדיין הוא הריב עם מה? אומר לאלו ישמיע על חודטוני, יעקב קרחי נועה צריך שיש הקר שיקנים במים טפח. שואלת הגמרא, ואלו עוד אומר רב יהודה קורר במטרת בחורבה. בית שחרב ואין בו עכשיו מחיצות, ונשארה בו רק קורה שרחבה ארבעה טפחים, תחובה מכותל לכותל, מותר לטלטל תחתיה, כי אנחנו רואים את החוד של עובי הקורה כאילו הוא יורד עד הקרקע. ונמצא שמקום שתחת הקורה מוקף במחיצה. ורב נחמן אומר רבי ורב הוא קורה ארבעה מטרת במים. קורה ארבעה טפחים, שהיא נתונה לרוחבה על גבי בור שבין שתי חצרות, היא מתירה למלות מים מהבור. דהיינו, כל חצר וחצר יכולה למלות מים מהחצי שסמוך אליה. שואלת הגמרא, או כאוזיל דולי לידוך גיסא ומייסא, הרי הדלי הולך עד הצד השני של הבור, ששם זה רשות חברו ומשם הוא מביא מים. הרי אין דבר שמפסיק במים בין שני חלקי הבור. הקורה ארבעה טפחים נמצאת למעלה. מתרצת הגמרא, כי אם לרבונן דאין דלי מהלך יותר מארבעה טפחים. דלי לא הולך בבור יותר מארבעה טפחים, וכיוון שקורה ארבעה מפסיקה נמצאת מעל גבי הבור, הדלי לא מגיע לחלק חברו. שואלת הגמרא, תחת הקוירו מי או הרי ומאיה? הרי תחת הקורה מים מעורבים, ושם אין היכר במחיצה שתחלק ביניהם, אלא משום דקלו שהקלו חכמים במים. כולה מיוחדת, שהקלו חכמים במים, שגם אם המחיצה לא ניכרת במים, מותר למלות מים מהבור. כדי בואי מיני רב תב למרב מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה, ואומר לי, אין מחיצה תלויה מטרת, אלא במים, קלו שהקלו חכמים במים, אבל לא בחורבה.